אנחנו דיברנו, נזכיר קצת מה דיברנו, דיברנו על זה שהגאווה רוקנה את החיים, בגלל שהחיים כל הזמן, הנפש צריכה כל הזמן להתמלא, והגאווה חוסמת בעצם, אתה מרגיש שלם אז הוא לא מתמלא, ואז הריקניות הזאת באמת היא כאב מאוד גדול לנפש, ולכן היא מתחילה לנסות לחפש לשאוב משמעות מבחוץ. דיברנו על מהלכות ארוכה על יד קצרה, מנסות כל הזמן, החצנה מאוד חזקה. עכשיו תעשה הפסקה הבאה, המשך, עוד פעם, זה המשך, ועדים זה גם החלק האחרון בנושא הזה. וברגליהן תאחסנה. אז אומרת הגמרא, זה הפסוק. אמר רבי יצחק, אמר רבי יצחק בי רבי עמי, מלמד שבטילות מור והפרסמון במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים, וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע ומתיזות עליהם ומכניסות יצר הרע בהם כערס בכעוס. כן, אז מה הכוונה ברגליהן תאחסנה? זה עוד שלב בדרדור פה, שאותם בנות היו מטילות איזה בוסם בנעל, וכשאתה לוחץ את זה, תודה רבה רבה, כשאתה לוחץ את זה, אז בעצם הבוסם יוצא, והתפקיד של זה, זה שיגיע לבחורי ישראל, אומר להם, תאחסנה. רש"י אומר, כמו וקעקס אל מוסר הבילו ערש של נחש, מכניסות להם ערש של נחש וקרא להאחס, על שם שאינו מטילו על ידי כעס, הנחש הוא כועס, מטיל את הערש לו על ידי כעס. טוב, אז בואו נראה בעצם, זה עוד שלב, זה לא רק, אם לפני כן דיברנו שהן מנסות למשוך איזה תשומת לב בצורה שהן הולכות, עכשיו זה כבר ממש להגיע לאיזה צורה של קשר, וגם קשר מאוד מאוד נמוך. אז איך הגענו לשם? בואו נראה מה השלב הבא. אולי יש פה גם עוד דבר שרואים פה. להכניס את הערס, זה בעצם אם יש לך ערס, ואתה מכניס במישהו אחר ערס. אתה כאילו מנסה, שיהיה כמוך, לקלקל אותו. כמו שבך יש משהו לא טוב, גם שבו יהיה. נכון? זה שלב נוסף. אז אני מתחיל לקרוא את הרב, וכשהחיים מתרוקנים, ברוך אתה, אדוני, ואין לי מלך העולם, שהכל נעניין. כשהחיים מתרוקנים מכל מגמה רוחנית, שזה כבר ראינו גם בפסקאות, אז הולכים מהם, מדלדלים, אז החיים מדלדלים, אין להם שום יסוד למנוחתם. יש פה איזה חוסר נינוחות, אמרנו, איזה כאב מאוד גדול, איזה קושי מאוד גדול, כשהנפש מקבלת את מה שהיא באמת צריכה, את המזון משמעותי, אמיתי, טוב באמת, אז היא, זה השלווה שלה, וזה שהיא מקבלת את מה שבאמת היא צריכה. אבל כשהיא לא מקבלת, משל כמו שאדם רעב, אז הוא יותר או פחות רגוע, כשהנפש כבר לא מקבלת הרבה זמן, את המזון באמת המתאים לה, ועובדים עליה בעצם, ועובדים לה רק כאילו איזה פוזה כזאת, אז אין להם שום יסוד למנוחתם. אז החיים, הנושא פה זה החיים, החיים מתרוקנים, מדלדלים, אין להם יסוד למנוחתם, ואינם תופסים מכל מחזותיהם הרבים, כי אם את השיכרון של התאווה הגסה, שהוא מרעיל את הנשמה. נכון, זה צורת החיים פה, וזה דומה למה שאמרנו בפעמים הקודמות, השיכרון של התאווה הגסה. רואים פה שזה ממש כבר איזה שיכרון, איזו התמכרות מסוימת. הלאה. עכשיו, מה שמתחדש כאן, והתכונה הרעה הזאת, כשמתגברת, מתחזקת באדם לחפץ טבעי. להנסיך גם כן מרוח שיכרונו, על כל האחרים מעלולים לכך. אז מה הרב אומר לנו כאן? מה מתחדש כאן בפסקה? מה קורה פה? מה אתם מבינות? זה המשפט האחרון, הוא ככה ממש מפרט את זה. מה ההתרוקנות הזאת יצרה? מה עכשיו קורה? הוא רוצה שאחרים היו?
גם ריקים.
כן, או יהיו, כן, התכונה מתגברת, היא הופכת קודם כל חפץ טבעי, זה כבר נהיה איזה טבע שני אצל האדם, ואז הוא משפיע גם על האחרים. שיהיו גם כמו. למה שאנשים, למה להשפיע על אנשים שיהיו רעים כמו? מה הוא מרוויח מזה? מה? שמה? הבנתי. למה? למה?
כל המציאות היא פחות טובה.
אתה יכול קצת יותר לפרט את זה? למה זה נותן לי הרגשה יותר טובה?
זה נגיד מבחן שהגיעו קיבלת בין 50
וכולם קיבלו 100, כולם
קיבלו 60,
קיבלתי 50. אבל שם, אם כולם קיבלו גבוה ואני נמוך, אז אני מרגיש כישלון. כאן, אם יהיו הרבה אנשים פנימיים, טובים, בעלי ענווה, אז הוא ירגיש כישלון, אגב, תן לזה? שומע? אני שומע.
נראה לי גם את השני שהוא מרגיש כאילו כאילו
נותרם. ולכן מה? ולכן מה?
ולכן זה מתואם לגאווה שלו.
אבל למה הוא רוצה להשפיע על אחרים גם להיות כאלה? כמור. שמה? הוא באמת חושב שזה האידיאל.
אולי הוא הופך קצת עיוור למציאות.
אמרנו שאצלו הוא מרגיש את הסתירה הזאת, סתירה מאוד קשה. מניח שהוא חי לבין פנים. הוא מרגיש שזה האידיאל, זה השתירה. מה?
אולי בגלל
שהוא
מרגיש את הסתירה הזאת, הוא כאילו רוצה שכולם יהיו ככה,
וזה ירגיש יותר במשהו. אז דומה למה שהיא אמרה. תראו, קודם כל, האדם יש לו צד חברתי. שהכישרון החברתי של האדם, עניינו, כי אנחנו חיים באמת בחברה, להעניק ממה שיש לי, לקבל ממה שיש לאחרים. נכון? זה כישרון. ועכשיו בעצם הוא לוקח, אחרי שהוא כל כך התקלקל, הוא משתמש עם אותו כישרון שיש לו כבר, אבל לפי המציאות שיש לו. ולכן זה יוצא הפוך. זאת אומרת, אז בעצם ההסבר שאני אומר, זה כאילו משהו יותר טבעי. כל מה שעד עכשיו הוא, הכל היה בינו לבין עצמו, עכשיו פשוט משתמש באישיות שלו, במציאות שלו עכשיו, גם בכישרון החברתי, וממילא הוא מעביר את מה שיש בו. ככה הייתי אומר בצורה, ברמה אחת. אבל אני חושב שיש פה באמת משהו אולי יותר עמוק. רמזו לזה, אולי קצת אני רוצה קצת יותר לפתח את זה. יש פה גם משהו, שזה לא רק כי הכישרון החברתי מעביר את מה שיש בתוכי, הוא מעביר על. אלא בסוף יש פה בעומק איזה, יש לי פה איזה נקודה מאוד קשה בתוכי. אני בעצם באיזה פער מסוים בין איך שאני חי לבין מה שהנפש מבקש, אני נמצא באיזה מצוקה. בסדר? את הקושי הזה, אני... קשה לי לשרוד אותו, אני מנסה לחפות עליו, אני מנסה לחפש מאחרים, משוב מאוד חזק, כדי ככה קצת להשתיק אותו, אבל בפועל אני מאוד מתייסר בנקודה הזאת. וכשבעצם, אם אני רואה חבר, חברה כזאת, שבאמת היא טובה, היא אמיתית, היא בעלת ענווה, היא אחת שלא מרוקנת, היא באמת כל הזמן בהתקדמות, אז זה פשוט מפיל אותי לגמרי. זה בעצם מחזיר אותי לאיסורים שלי פנימה. בעצם מזכיר לי, זה בעצם כאילו פוגע לי בבטן הרכה. הרי אני כל הזמן מנסה לברוח מהמצפון הזה, מהבקשה של הנפש פנימה, למשהו אמיתי יותר, למשהו מלא, עם משמעות. אני כל הזמן, כל עוד זה רק בתוכי, אני עוד איכשהו קצת מסתדר, ופתאום אני רואה אנשים לידי, שהם חיים את זה בצורה אחרת. אז הם מזכירים לי את מה שהנפש בפנים מבקשת כל הזמן. זה מחזיר אותי לאיסורים הכי קשים שלי. ולכן, אני לא יודע אם להגיד איזה מודע או תת מודע, זה תלוי באדם, אני רוצה שיהיו כמוני, כדי שהאיסורים האלו יחזרו לי. אני במאבק, במלחמה גדולה מול הנפש, מול המצפון של הנפש. בתוכי וגם אצל אחרים. כשאני רואה בן אדם גדול, אז אם אני מאוד ישר, ואני לא במציאות הזאת של מחלת הגאווה, ההתרוקנות הזאת, אז זה מעורר הערכה, נכון? אני יכול, אני אלמד ממנו, אני מאוד מעריך אותו. אבל אם אני נמצא במצוקה, אז זה יושר כזה. אבל אם אני נמצא במצוקה מאוד גדולה, בתוכי, בין הפנים שלי לבין החוץ שלי, אז אני כל הזמן בבריחה. אני בורח מהחיים מבפנים מה שהנפש מבקשת, כדי להצליח לחיות, לשרוד בחיים החיצוניים שלי, הגאוותניים והריקניים. ופתאום עומד לידי אדם או חברה כזאת שהיא מלאה, היא משמעותית, היא מתקדמת. הרבה פעמים זה יבוא גם עם שמחה, אז זה פתאום מחזיר לי את כל האיסור שלי. לכן זה הורג אותי הדבר הזה. לכן אני אגיב לא בהערכה, להפך. אני אנסה מאוד להשפיע עליו. מה אני מרוויח מזה? אני מרוויח שקט בתוכי. להצליח לחיות עם הסתירה הזאת שנמצאת בתוכי. אני חושב זה אחד ההסברים, ככה ראיתי, ככה מסבירים, אנשים גדולים. בזמנו, גירוש גוש קטיף, לא יודע עוד כמה אתם הייתם, אבל אצלנו זה חלק מההיסטוריה המשמעותית שלנו והכואבת. אז הרבה פעמים היה לנו איזו קושייה מאוד גדולה, למה לעשות את זה? הרי שום סיבה אמיתית, ביטחונית, וזה לא הייתה שם. זה פשוט שזה לא, זה לא הנושא. לא שלום ולא ביטחון. אין משהו באמת מרוויחים. אתה שואל את עצמך, כאילו, מה הקטע? מה? למה לעשות את זה? לקחת אנשים טובים, אנשים יהודים, אנחנו שלחת אותם לשם, בסדר? ופתאום לעשות להם דברים כאלה נוראים. יש פה שאלה, כאילו, אמיתית, מוסרית, אני אומר. ואיך זה תופס הרבה אנשים עם ישראל ונותנים לזה גיבוי? זו השאלה מאוד מאוד קשה. מאדם עושה איזה משהו רע, יש לו עורכות אולי מרוויח מזה משהו. אז אתה מנסה לדוק מה האינטרס שלו, אבל פה מה המדינה מרוויחה בזה? שום דבר. באופן פשוט. ההסבר שראיתי ככה, אני חושב שזה מאוד כל היה קשור לפה. בסוף יש איזו שנאה לאנשים הטובים האלה. לא כולם סונים, בסדר? יש הרבה אנשים שזה מעורר הערכה. אבל היו שם אנשים שחיו בצורה באמת אמונית, הפריחו שממה, חקלאות, חיים כאלה בלי פשע, משהו מדהים. בפשטות כזאת, באהבת ישראל. היושר הפשוט שלך אומר, זה אנשים שאתה קורא, אתה רוצה להיות כמוהם. אני מדבר על החברה הישראלית בכלל, זה לא מדבר על... אז זה צד אחד של הסתכלות. אבל מישהו שייך לסוגיה הזאת, הוא מרוקן, אז פתאום האנשים האלה, הם משקפים לך את מה שהנפש שלך אולי צועקת ואתה לא לגמרי מבין אותה. אפשר לחיות אחרת, בלי החיצוניות הזאת, בלי הרקנות הזאת, בלי הגאווה הזאת. לא חיים שהם רק בחוץ. וזה מעורר איזה קושי מאוד גדול עם האנשים האלה. הם מעצבנים אותך. גם עם אנשים נפלאים, גם לא עשו לך שום דבר בצד האישי. אני חושב שזה מאוד מסתדר עם זה. הם מחזירים אותך למאבק בין האישיות שלך, בין הבפנים שלך, לבין איך שאתה חי. הם לא מאפשרים לך ככה לטייח את הסתירה הזאת. הם מגדילים את הסתירה. הם מחזקים את הפער. הפער הזה, אבל זה ייסורים הכי גדולים שלי. ככה, אני חושב שככה אפשר להסביר את זה פה, אפשר להסביר את התופעה הזאת. אז הסברנו שני הסברים. הלאה, אני רוצה להמשיך בזה. אז לכן, התכונה הרעה הזאת, היא גורמת לזה שאני רוצה שהוא יהיה גם, יהיה לו קשה כמון. שיהיה כמון, שיהיה דומן. אומר הרב, זאת היא הדיוטה היותר שפלה של שפלות החיים. כשהם פוחתים והולכים, כן, זה פה אתה כבר עושה רע. אתה לא רק מבקש תשומת לב, עושה רע. אתה כבר נהיה משפיע רע על כולם. כשהם פוחתים והולכים לרגלי הגאווה המבזבזת פנימיותם. אני מזכיר תמיד, הכל התחיל מהגאווה, אבל הכל זה גרורות בסוף של איזה ריקנות כזאת שהיא עכשיו פה מנהלת את כל האירוע הזה. הולכים לרגלי הגאווה המבזבזת פנימיותם. שהריח הטוב, עכשיו רוצה להסביר את זה איך איזה דוגמה, נכון, מה שהם היו עושות, מור והפרסמון זה ריח טוב, והם היו מפיצות את הריח הזה, והוא היה מביא אותנו למקומות נמוכים, מקומות של תומה, בסדר? זה היה כאילו לרדת לרמה כזאת. אומר הרב, שהריח הטוב, המוכשר, נגיד הכלל, אולי את המשפט, הם לוקחים כישרון גדול והופכים אותו בדיוק לצדדים הכי נמוכים שלו. מה המטרה של זה שיש ריח טוב? מה זה עושה לאדם? מה התפקיד שלו בעולם? הריח הטוב, אומר הרב, המוכשר לעדן את החיים ולבסמם בהכשר למושגים תיאוריים ורעיונות נעלים וקדושים המרהיבים את הלב. טוב, הריח טוב זה נעים, נכון? ככה אנחנו מכירים את זה. אבל זה יותר מזה. הריח טוב, הגמרא אומרת שככה רב, הרב, בגדולי המוראים אומר שמה עשה אותו פיקח? זה החמרה והריחני, הריח הטוב והיין. הריח הטוב עזר לו להיות יותר פיקח, להיות מבין יותר טוב את דברי התורה. הריח הטוב, יש לו איזו סגולה כזאת, שהוא משהו פיזי. פיזי. אפשר לגוע בו, בסדר? הוא פיזי כזה... כן, אבל הוא לא... שזה לא, זה לא נשמה. הריח הטוב הוא מסוגל לעורר כוחות יותר פנימיים אצל האדם, כן? ולהעלות אותם, האווירה הזאת של ריח טוב, לרענן אותם, להכשיר אותם לקלוט דברים יותר גדולים, כמו שאומר לנו רבה. לכן יש כל מיני מנהגים של ריח טוב, יש כאלה שבליל שבת, ברית מילה, כל מיני אירועים כאלה של קדושה ורומות רוח, אז יש ריח טוב. זה לא רק סתם שיהיה עוד ברכה, זה לא רק סתם שיהיה רק נעים באווירה, כי זה קשור גם לרוח. זה מאפשר לאדם לקלוט עוד יותר קדושה, אווירה גדולה. גם מוצא שבת, אנחנו, נכון, משתמשים בריח טוב. אפשר להסביר את זה שיש איזו נחיתה, ככה איזו נחיתה כזאת, ימי הקדושה של השבת, לימי החול, אז צריך איזה ריח כזה שירגיע את העסק. אפשר להגיד יותר מזה. זה להצליח לקחת את הדברים הגדולים של הקדושה של השבת, להמשיך אותה קצת, לרענן אותה, להמשיך אותה קצת אל ימי החול, שלא נשאר כמו שהיינו לפני כן. אז לקחת את הריח הטוב, שזה עניינו בחיים, והמוכשר לעדן את החיים, לבסם אותם, בהכשר, כך אומר הרב פה, למושגים, תיאורים, רעיונות נעימים קדושים המרהיבים את הלב, והנשמה מתרוממת על ידם בקדושה והכשר חוכמה, אז הריח הטוב הוא יורד עד השימוש השפל של השתכרות בזויה. עד שהכוח הנוטה, אפשר לצלם עוד דף, בסדר? בוא נעקב אחר כך. תודה רבה. עד שהכוח הנוטה להטיב, גם הוא מתרעל ומתקלקל. עד שאתה לוקח את הכוח הזה שלך, ואותו אתה מרעיל, את הריח הטוב הזה, להשתמש בו במקום להתרומם, אתה משתמש בו להוריד את כל החברה, לטנף את הכל, להוריד לרמה נמוכה. והשיכרון הזה, הרב קרא לזה גם מקודם, שיכרון, כשהוא מתגבר, למה הוא קרא לזה שיכרון? זה... מה זה? שיכור זה בלי דעת, נכון? הוא הולך בלי דעת. השיכרון הזה, כשהוא מתגבר, עיקר כוונתו הוא רק לקלקל ולבלבל את יושר החיים. יש פה איזה קלקול של החיים, עם הריח, עם המעמד הזה. בכעס של ארס נחש זועף, נכון? הגמרא השוותה את זה פה להם. כעס של ארס נחש זועף, המכוון להכעיס, להשחית ולחבל. כן, הנחש כזה הוא, תפקידו, הוא רוצה להרוס, הוא רוצה להרעיל, הוא מכניס ארס. ופה אני רוצה קצת לדבר על נושא של כעס, כי פה נרחיב בזה קצת. אפילו נדפים, כערס בכיעוס. כן, ברש"י אמר שהנחש מטיל את הערס על ידי הכעס. הופך את החברה כך זאת למתונפת, לנמוכה. הכל התחיל מהחיידק הזה של הגאווה, התרוקנות, ואז הגענו לפה. טוב, מאיפה מגיע הכעס הזה? בואו קצת נרחיב על כעס, ואז נחזור לפסקה שלנו, בהקשר שלנו. אז יש, נגיד, זה שתי מקורות, גם מאורות הקודש, וגם, שניהם זה מאורות הקודש, פסקאות סמוכות. תודה רבה. בסדר, אני מתחיל משורה שישית שם. אז בפסקה פה זה אמרנו שיש פה איזו הרעלה לקלקל את החברה, ויש לו רצון כזה לקלקל את החברה להיות כמור, ושזה מלווה באיזה כעס. לכאורה, מהיכן בא הכעס? הלו גאווה זו הטילה ברגלי המור והפרסמון, הכל כל כך נעים, ריחות נעימים ועדינים. וכיצד הפך הדבר לכעס נורא, הדומה לארסו של נחש כעוס, נכון? עברנו פתאום איזו מציאות ככה, אווירה נעימה כזאת, נכון? ריח טוב, יוצא לך איזו הרגשה נעימה, עדינה, פתאום למצב שאתה נמצא ליד מישהו כועס, זה לא נעים לך, נכון? אתה מרגיש משהו פה לא... זה כאילו תחושות סותרות. טוב. מתוך התבוננות עמוקה בנפש האדם ובמחלת הגאווה המקננת בו, יובן הדבר. אז עוד משפט מהפסקה פה, וזה בא מתוך זעף פנימי. מאיפה הגיע הזעף? העולה מתוך הריקניות שבלב, מצד אפיסת התוכן הפנימי של החיים, כיוון ששר המען הקדושה העליונה מעדנת אותם בעונג חי העולמים. אז אנחנו רוצים להבין את המשפט הזה, ונחזור אליו אחרי זה, אבל ככה נגעת ממש בפשטות. הזעף, הכעס הזה, הוא מתחיל ממני בעצם, מאיזו רקניות כזאת שמבקשת מילוי ולא נותנים לה. ההתרוקנות שדיברנו עליה כל הזמן. מוסיף פה הרב, אני רק מצטט אחרי זה בעזרת השם נחזור על זה, כיוון ששר מעין הקדושה העליונה מעדן אותם בעונג חי עולמי. טוב. אנחנו הולכים רגע למקור אחר, באורות הקודש, אז ככה מביא הרב ככה. יסוד הכעס בא, מאיפה מגיע הכעס? מאיפה מגיע הכעס? תראו, יש הרבה סיבות לכעס. אפשר אולי להגיד בצורה תמיד יותר פשוטה, הרבה פעמים זה חוסר תאום בציפיות, נכון? אני ציפיתי שאני מגיע הביתה, יהיה ככה וככה, ובסוף זה... ציפיתי מהחבר הזה ככה, ופתאום הפתיע אותי מאוד ככה, אז זה פתאום מאוד מכעיס אותי, נכון? זה השוק הזה, הפער הזה, פתאום... איך יכול להיות שהמציאות לא הולכת לפי מה שאני ציפיתי או לפי מה שתכננתי? אבל פה אנחנו רוצים לדבר על סיבה יותר עמוקה לכעס. יסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלט. ציור רוחני, מחשבתי, רגשי. דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. שאיפות פנימיות אדירות יש בקרב האדם, מכוח צלם האלוקים שבקרבו. כאן נכון בישראל, לפי ערך יתרון סגולתם ומעלתם האלוקית העליונה. שאיפות של צמאון להתעלות, ליראת השם, לטוב, ליושר, להליכה בדרך הצדקות והחסידות. מלאה היא הנשמה בכוחות רוחניים משתוקקים לצאת אל הפועל, לבשם את החיים, להעניק למציאות כולה את התוכן האידיאלי הנצחי. עד כאן דיברנו על סגולות הנשמה, התכונות שלה, מה היא מבקשת, איזה שאיפות ענקיות יש לה. אך משעושקים אותם מיצירתם הרוחנית, מהופעתם ואולדם שלא נותנים לנשמה להופיע את אותם שאיפות שיש לה, כל כך גדולות, לא נותנים לה להופיע, לא נותנים לה לפעול, ותחת זאת בונים את החיים סביב הבניין החיצוני המופרז. החיים במעשים שלי, במחשבות שלי, ברגלים, ברגשות שלי, בשאיפות שלי, הפשוטות, הם סביב הבניין החיצוני, המופרז, במגמה של נשיאת חן ועשיית רושם. אני רץ כל הזמן סביב נשיאת החן הזו. והרושם. אז מתרוקנים אז החיים מתוכנם הפנימי, והנשמה מתייסרת בכל נורא. אולם, על אף השכחה העצמית וההתכחשות לתוכן הפנימי, דורשים הכוחות השואפים אל הטוב את הופעתם. דוחקים הם את הנשמה. וכאריה הקלו בכלוב, הזועם והמשתולל מפני חניקת ההתפרצות, כוחותיו האדירים, הדחיקה זו מייסרת את הנשמה ומלאת אותה בקיצפון פנימי. עצירת הכוחות הרוחניים הגדולים מייסרת ומדכאת וגורמת להצטברות כעס גדול מאוד. כעס על חיסרון החיים הטבעיים הבריאים, הנותנים לכל כוח פנימי ציפוקו ומזונו. אז יש פה סיבה מאוד, סיבה עמוקה למאיפה מתחיל כעס. אמרנו כעס מקודם זה חוסר תאום ציפיות, בסדר? משהו פתאום. רציתי משהו ולא קיבלתי אותו. אנחנו רוצים עכשיו להגיד פה שזה כעס שמתחיל בעצם מהמערכת הפנימית שלי. אני לא בא לוח חלק, כלומר מבחינת הנשמה. אני לא בא כזה, בוא נראה, החיים יובילו אותי, מה שאני אעשה, הכל בונוס. לא. יש לנשמה שאיפות משלה, גדולות מאוד. וככל שזה, אם זה אדם מישראל, שאיפות עוד יותר גדולות. ואם זה דור כמו שלנו, שאיפות עוד יותר גדולות. והיא באה עם רצון מאוד גדול להופיע אותם. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את החיים הנפלאים שקיבלנו ומצליחים לצקת בהם את התוכן הזה של הנשמה, בתורה ומצוות, ממילא הנשמה מצליחה להופיע את האנרגיה העצומה הזאת שלה, החיים האלה נהיים גדולים, ונוצרת איזו שלווה כזאת. כי הנשמה שרוצה להוציא את הכוח אל הפועל, יש איזו התאמה בין החיים שלי החיצוניים לבין החיים הפנימיים. אבל ברגע שהחיים החיצוניים לא ממשיכים את הנשמה, הם חונקים אותה, הם לא נותנים לה. אז, ומנסים לחיות חיים באמת בצורה הפוכה לגמרי. חיים חיצוניים זה לגמרי שונה, הפוך לגמרי מחיי מה שהנשמה מבקשת. אז יוצא פה איזה מחנק כזה, יש פה איזה סכר כזה של החיים שלי. אני עוצר בית הנשמה מלפעול, אבל היא לא עוצרת. היא כוח חיים מאוד מאוד חזק. ואז נוצר איזה כעס מאוד מאוד גדול. הכעס הזה מאוד פנימי, הוא מתחיל מאוד בפנים. אני לא תמיד יודע לזהות שזה משם. יכול להיות שלם התעצבנתי עליו, לא, כי הוא עצבן אותי. אבל אם אני יותר יעמיק, זה לא עצבן אותי. זה כי אני עצבני. כי אני מעצבן את עצמי. אז זה יוצא בסוף על נקודה כזאת, נקודה אחרת. אבל זה מתחיל, אני אולי אתן איזו דוגמה, כאילו ברמה הפשוטה, פה נראה משהו יותר עמוק. בסדר? אם יהיה מצב כזה שבן אדם יהיה, לא יודע מה, בבידוד שבוע, ולא היה לו מדרשה ולא כלום, ונגיד הוא לא עשה שום דבר רציני עם עצמו. בסדר? אז הוא ירגיש קשה, נכון? חוסר סיפוק, לא רגוע, נכון? למה? מה הבעיה? לא עשית שום דבר, לא עשית שום דבר רע. לא, יש פה, אין דבר כזה, לא יכול להישאר במקום. יש תביעה כל הזמן של האדם למשהו משמעותי, למשהו גדול. ככל שיותר כזה, אז אתה עוד יותר מבקש את זה. ככל שהתרגלת לחיים כאלה, אז אתה עוד יותר מבקש את הדבר הזה. רגע, דקה, שנייה אחת. אז זה דוגמה של פשוטה שאנחנו מכירים. רק אנחנו רוצים להגיד עוד יותר מזה. אנחנו רוצים להגיד שזה סיבת העומק. שאם אנחנו לא ניתן מזון מתאים, אז זה לא יעבור בשקט. יהיה פה איזה כעס מבפנים, איזה אנרגיה שרוצה להתפרץ, ולא נותנים לה לבטא אותה כמו שהיא. אדם הזה לא רגוע. יכול להיות לא רגוע הרבה זמן. אבל זה ממקום מאוד עמוק. זה לא מתחיל מזה רק שציפיתי ככה, בסוף לא הלך ככה. בסדר? או זה מתחיל מזה שבעצם הפער הזה בתוכי, הוא יוצר זף. נכון? אני חוזר למשפט של אורות הקודש, מה שאומר פה בעמוד הקודם, באמצע שם. יסוד הכעס בא מצד חיסרון היציאה הרוחנית. יש, חסר לי משהו ביצירה הרוחנית, המשמעותית שלי, וזה יוצר איזה זעף מאוד חזק. קיבוץ כוחות רוחנים עומדים לצאת אל הפועל בציור ותפארת מובלט, דוחקים את הנשמה ומצערים אותם כצפון פנימי. כן, רוצה לשאול?
כן, רציתי לשאול אם נשמה של גויים לא צמאה לתורה.
לתורה?
אם אין להם
צמאה למה שהוא... זה מדרגות, הם צמאים לשבע מזון בני נוח. זה גם דברים, להיות איש, להיות איש טוב, לא איש רע. להיות איש מוסרי, אם גוי גם... יהיה כזה חיצוני, יעשה רק דברים שהם נגד הנפש שלו, זה גם יהיה לו. זה גם יהיה לו מאוד קשה. נכון? גוי הוא זה בן אדם, איש, אנושיות. הוא מבקש אנושיות. ושהגוי יופיע את הנשיות שלו, אז יהיה לו איזה שלווה, יהיה לו איזה רוגע כזה. מה שאם ישראל יופיע רק את האנושיות הזאת, זה לא יספק לו שום דבר. בסדר? הוא יהיה כל הזמן יעקוף בתור. צפצף לכולם, נכון? הוא כזה עצבן כזה, שום דבר לא עומד במקום, זזיתי, כי הוא דורש משהו פי אלף יותר גדול. בסדר? כן.
הכעס הזה כאילו ממלא את הצמאון, או שזה פשוט תופעה
שמגרמת? לא, הוא לא ממלא את הצמאון. הוא כתוצאה מהצמאון, הוא לא ממלא שום דבר. הכעס לא עושה שום דבר.
לא,
למה
אנשים ממשיכים לתפוס? כאילו, למה גורם? זה לא, זה עדיין...
כאילו את שואלת, בוא נשאל את הכעס, מה אתה מרוויח אם אתה כועס? בוא נשאל בן אדם שהוא כועס, בסדר? אחרי שהוא רגוע, בסדר? מה הרווחת מה שהוא כועס? מה הוא יגיד לך? כלום, נכון? זה לא, זה תנועה לא רצונית, לא נשלטת. כן יכולה להישלט, צריך לעבוד על זה. מה שלפי מה שאנחנו אומרים, העבודה על הכעס היא לא תהיה רק, טוב בוא נראה כל פעם שאני כועס, אני אתפוס את עצמי, בסדר? אנחנו כל, דקה רגע, דקה, כל דבר צריך לעבוד מכל הכיוונים. אבל בעומק, אם תהיה יצירה רוחנית, אם החיים באמת יופיעו את הגודל שנמצא בפנים, אז ממילא זה, המציאות מלכתחילה היא יותר מתוקנת, יותר ישרה, יותר מתאימה, יותר הרמונית. בסדר? רוצים להגיד משהו?
פעם שהכעס זה סוג של תמור הזרק הזה, שיש לי חוסר.
שיש בי חוסן?
שיש בי
את הצמאון
הזה.
נכון, מצוין. זה את מתרגמת אותו ל... הוא מסמן לי שזה קודם כל כעס זה מידה רע, זה אסור, בסדר? קודם כל נקרא לו בשמו, בסדר? לפני שנתחיל להסביר אותו בעוד הסברים. הוא רע, הוא לא טוב גם בקנה מידה אישי, חברתי, רוחני. כל הכועס, חוכמתו מסתלקת, בסדר? זה נקרא לילד בשמו. דבר נוראי. זאת אומרת, עוד דבר, נכון? הוא גם מסמן לי את זה שיש פה איזה פער מאוד גדול. נכון? נכון. כן.
הוא לא יכול להרגיש שום דבר טוב?
איזה דבר טוב יש?
לא, אז מתוך כעס אני יכולה לפעול, כי אם מציאות שהיא בעיניי לא נכונה, אני כועסת עליה, אני יכולה לגרום, להוציא ממני פעולה שכאילו... אני
כועסת על המשל,
אז
בואו
נפעול
ונעשה
לשנות,
נעשה
עם זה משהו.
הבנתי. אבל למה אי אפשר לפעול בלי הכעס? מה זאת אומרת?
יכול להיות שאפשר, פשוט הכעס מוביל אותי לראות את זה, לראות את זה, כאילו, ברגע שאני כועסת על זה, אני כאילו, זה כל כך מפריע לי, וזה כאילו עצמתי אצלי, אז זה כאילו גורם לי לעשות משהו.
אני אנסה להגדיר את זה קצת אחרת, כאילו, עמדתי מול תופעה מאוד מאוד קשה, שהיא פתאום פתחה לי טענה, אומרת, עד כאן, עכשיו צריך לזוז. בסדר? תוצאה של הכעס, ואחר כך את אומרת בנייה. אפשר לוותר על הכעס באמצע. כלומר, אני עומד מול תוצאה שאני אומר, עד כאן, זהו, מפה אי אפשר להתקדם כמו שהיה. ואז אני מתמלא אנרגיות בפעולה. למה צריך את הכעס? הכעס הרבה פעמים רק משתק, הוא... כעס זה תגובה שלילית למציאות הזאת. לכאוב את המציאות, לראות את הפער, להתמלא אנרגיות בלתקן, זה מצוין, זה דבר נפלא. אבל הכעס באמצע הוא...
זה לא נוצר מכעס?
מה?
זה לא נוצר מכעס?
מה נוצר מכעס? התיקון?
הכאב.
לא, להפוך. יש כאב גדול שהוא גורם לכעס. אתה רואה איזה מחדל, איזה משהו מאוד מאוד קשה שקורה, וזה כל כך כואב לך, אתה אחרי זה יכול מיד לכעוס. אבל זה... הכעס הוא נובע מהמציאות שראית. אתם לוקחים את זה בדברים, כאילו בצדדים חיוביים, אבל יכול להיות בן אדם כועס, סתם הוא כועס על הילד שלו, לא יודע, כי הוא שבר את הכוס. בסדר? איזה יתרון יש בדבר הזה? תקרא לזה, זה נפילה שלך וזהו, מה, למה לא לקרוא לזה נפילה? לקרוא לו בילד בשם האמיתי שלו. כעסת על מי שלא מספיק היית סבלן. רק פה אנחנו מנסים להגיד, לא רק להגיד שזה בעיה, להגיד מאיפה זה נובע. זה נובע הרבה פעמים. תכף אני אוסיף על זה. בסדר? בוא נמשיך. אז אומר הרב, כן, יש אותה לשאול?
יכול להיות שהכעס מבטא חוסר ויתירה לאפס
כרוכני? עוד פעם לא מדהים. חוסר מה?
אמרנו שהכעס מבטא, הכעס נגרע מפתע של חוסר יכול להיות שזה חוסר מיצירה שהיא לא
קורקונית או דתית או... אף דווקא רגודה. כן, כן, רגע, בסדר. זה השכבות יותר רגילות. תראי, כל בן אדם, בן אדם לא יכול... הפרה בשדה יכולה להיות שם איזה שבועיים ונראה שטוב לה. בן אדם תיתן לו רק לאכול, לשתות כל הזמן. הוא ישתגע מהדבר הזה. חוסר יצירה בכלל. ככל שאדם יותר ייצור, זה ייתן לזה כאילו מענה, בסדר? הוא כאילו פחות ירגיש את הזעף הפנימי הזה. אבל באמת, באמת, אנחנו מיועדים ליצירה רוחנית. לכן, אם הוא ייצור, זה קצת יחפה על זה. אבל בעומק, בעומק, באמת, עד שהוא לא יתחיל ליצור באמת ברוח, אז... בגלל מה מתכוון? בעינם שלא עושה כל היום כלום, אז יהיה לו מאוד קשה. אם הוא עשה הרבה דברים, אם הוא דיבר כל היום, בסדר? הוא כאילו עשה, היה עסוק, רק דיבר, אבל דיבורים בלי כלום, מרגיש שום דבר לא מתקדם, גם יהיה לו קשה, הוא עשה משהו. אם הוא עשה, כל שהוא יותר יוצר, אפילו גם בשכבות פשוטות, סתם עשה דברים, אז כאילו יותר נותן איזה מענה. אבל באמת הבקשה שלנו זה לייצר משהו רוחני, משהו מוסרי, משהו באמת נותן מזון לנשמה. בסדר? אומר הרב, תראו עד כדי כך כל מלחמות גויים וכל רצח ושוד שבבני אדם, עד כל רוגז שבעלי חיים, מארס הנחש עד הקיצת קטן שברמסים, בכוונה של היזק, כל המזקים שיש בעולם, כל הרצון הזה להזיק עד בעלי חיים ועד הנחש ועד כל דבר, מאיפה זה נובע? בא מצד הכעס הכללי העצור בעולם שמצד עיצור כוח היצירה. זה כאילו הבחנה מאוד עמוקה, בסדר? כלומר, זה משהו כאילו קוסמולוגי כזה, שייך להכל. כשהעולם פחות, עם ישראל, פחות יוצר ברוח, אז כל העולם יש לו יותר כוונות של נזק והרס. זה בסוף משליך על הכל. וככל שעם ישראל נותן יותר את, חי יותר את הנשמה שלו ויוצר ברוח, אז כל העולם מתעדן. כוונות הנזק הם יותר, הכל יותר עדין. עד שלעתיד לבוא, נכון, אפילו הזאב והפרה נהיים חברים, כי כל הנזק זה נובע מהמקום הזה. אז זה כבר הסבר מאוד מאוד רחב. כך הולך העולם והולך את האנושות בדחי לדחי, מירידה לירידה, וחושך מתגבר ומהם לחלות כל. אמנם הסברים רציונליים פסיכולוגיים לרוב יש להבנת הרוע העולמי, בסדר? שיכול להיות גם נכונים להרבה הסברים פסיכולוגיים, אבל בפנים, מה באמת, מה מניע בפנים, בפנים את הכל, האמת הפנימית היא עיצור כוח היצירה שבאדם. מחנק הכוחות האדירים בידי סגנון חיים מנוגד לחלוטין תכונותיו הפנימיות. זה כאב כזה שהוא באמת, לא קשור למה שאמרו מקודם, שזה סימון, תמרור אזהרה כזה, הקדוש ברוך הוא יצר את זה בצורה כזאת, שאם זה לא היה כואב לנו, אולי העולם לא היה מתקדם. אבל זה שזה מביא אותנו למקומות כאלה, זה מחייב, זה עוזר לך להתקדם. העולם מבקש התפתחות, מילא כל אדם, בישראל מבקש התפתחות רוחנית, פנימית. וכל עוד זה לא יהיה, אז אין פה שלווה. אז הוא חי לא לפי המציאות האמיתית שלו. בסדר? אז באמת, מצד הזה, זה המענה האמיתי לכעס. בסדר? זה הסיבה וזה המענה. כן.
אז בעצם כשיבנה בית המקדש, אז לא יהיה... זה הסיבה שבגללה שיהיה בית המקדש, גם הגויים ידבקו בבית המקדש?
אז כן, כל העולם יושפע מזה. גם בעלי חיים, הטבע שלהם משתנה. עוד פעם, העולם, עם ישראל יוצר ברוח, כל העולם, החיים, צורת החיים של העולם היא מותאמת יותר לעולם הפנימי. ממילא יש כל הזמן יצירה, וכל העולם ממילא נהיה יותר... רגוע, שלווה, עוד פעם, זה לא שזה המטרה של העולם להיות שלווה, בסדר? זה ביטוי. כן, הכל יהיה שונה.
מצד... אז זה לא דווקא מצד האמת והביקוד באמת האלוקית, אלא מצד רוגע?
לא הבנתי שאלה. עוד פעם?
כאילו, הגויים הם לא, כאילו, יהיה את החיבור לבית המקדש בגלל שהחיבור של עם ישראל המקדש, ולא בגלל החיבור האלוקי?
דרך זה שעם ישראל מתחבר למקדש, אז הגויים מתחברים.
הם לא מתחברים דווקא למקדש, הם מתחברים שלום שנוצר בעקבות.
הם מתחברים למציאות היותר שלמה, מתחברים לעם ישראל, מלך בסוף מתחברים יותר לעצמם. אנחנו משפיעים על הכל. כשהלב הוא בריא, אז כל האיברים אחרי זה מקבלים רעננות. אחרי זה משפיע על הכל. וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים בעיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתאדר ותוציא אל הפועל את הצד היותר גדול ועיקרי של מהות החיים וכוחותיהם, השלום מתרבה בעולם. אז יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, ולא תהיה עוד הצטברות והתגרות של כוחות רעים החפצים להרס ולהשחית, כמו שכתוב בישעיהו, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אז זה לא רק למה, בני מה, למה? כי מלא הארץ, זה היה את השם. כלומר, שהמציאות היא באמת יוצרת ברוח, שהמציאות היא כזאת יותר גדולה, בעיקר אמרנו, זה מתחיל מעם ישראל, אז אם אלה לא יראו ולא ישחיתו, אין את השחתה ואין את ה... אני רציתי להספיק גם את הפסקה השנייה ולא הצלחתי. אז פעם הבאה תביאו גם את זה, נשלים את הפסקה על הכעס ונמשיך.
בסדר?
מה?
כן.
הכעס
על
אחרים
מקשור
לזה? הכעס על אחרים, זה פעם הבאה. הכעס על אחרים הרבה פעמים, אם אדם באמת בודק טוב טוב, הוא בעצם כועס על עצמו. והוא ככה, אבל זה לא נעים לחוס על עצמך. אז אתה בסוף, אתה מלביש את זה על אחרים. אז זה צריך תמיד לבדוק טוב מאיפה זה בא. הרבה פעמים זה לא מתחיל מאחר. אחרים הציטו את בעצם, הם גילו לך עד כמה אתה כועס על עצמך. בסדר, אבל פעם רק קצת לדבר על זה. כן.
למה חילונים כל כך כועסים?
למה?
חילונים כל כך נכנסים. למה הייתם כל כך על גיל הדעת?
השאלה אני חושב שאתה יותר רחבה לזה. א', לא לכולם בשנתי לדעת. יש הרבה... חושב שרוב עם ישראל מעריך את הדעת, מכבד את הדעת. באמת, נראה לי שהרוב בתקשורת מציירים את זה קצת אחרת, אבל רוב החילונים... פגשתי הרבה, כשאתה פוגש במשפחה, אתה פוגש בצבא וזה, אז זה לא האמת. יש הרבה הערכה וקשר טוב. אני חושב שזה רוב המציאות, זה ברור.
שכילה שאני מגמת מתוך
סימון
לא
מודע. אז יכול, אז אני עושה את זה, כן. יכול להיות שיש קבוצות כאלה שבעצם בסוף זה... קשור למה שהסברנו שם, בסדר? זה... פתאום זה מייצר להם את המלחמה הפנימית שיש להם. נסים לחיות חיים מסוימים, והנפש לא מקבל את הדבר הזה. כן, אבל זה נראה לי לא נראה לי זה הרוב. טוב, שלום לכולם.